ברוכים הבאים לקהילת שערי יונה מנחם. אני מבקש בשם רב הקהילה, הרב שלמה סובול, ראש הישיבה, הרב ליכטנשטיין והרבנים בזק וטרופר, להודות לכם על הערב הזה. מבחינתי, כמי שעזב את שערי הישיבה לפני הרבה מאוד שנים, אני מרגיש שיש לי פה את ההזדמנות להודות לישיבה על המאמצים הגדולים שהיא עושה על מנת לשמר את הקשר של הלימוד בין התלמידים והישיבה, וממש לתת את התחושה שנמצאים בישיבה על אף שקצת מתרחקים ממנה. נפתח את הערב הזה בדברי פתיחה של מורי ורבי הרב שלמה סובול, רב הקהילה. בבקשה.
שלום, שלום לכולם, ברוכים הבאים. את הרב ליכטנשטיין, ראש הישיבה, כל הרבנים, הרב בזק והרב טרופר וכל המכובדים. כל המסתר שבאתי חליפה, חשבתי שאני מכבד אתכם בזה שאני מביא חליפה, אבל כנראה שזה היה טעות. אז מה זה? כן. אז עוד לא הספקתי לעיין בספר, בעזרת השם מהערב אני אוכל לעיין בו ביותר עיון, אבל חז"ל לימדו אותנו שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל, והפטרות, לצערנו, אין להם כל כך מזל. כן, אנחנו יודעים שהרבה פעמים, בזמן של ההפטרה, יש קידוש קלאב, כמובן שאצלנו אין, כן, אבל יש בתי כנסת בעולם שיש קידוש קלאב בזמן ההפטרה, ואנשים יוצאים. אפשר ליצור לזה הרבה סיבות, אולי היסטוריות, אולי להבין שבגלל שזה, לפחות לחלק מהדעות, ההפטרה התחילה בעקבות גזרות, אז ברגע שהגזרות חלפו, למרות שנשארה התקנה, אבל עדיין אנשים מרגישים הקלה, אולי בגלל הפער בין התורה לבין הנביאים. תהיה הסיבה אשר תהיה, אבל ברצינות זה מצער הדבר הזה, שאנשים מתייחסים להפטרות בצורה לא מספיק מכובדת, כמו שצריך להתייחס לדברי הנביאים. וגם כאשר מתייחסים להפטרות, אז בדרך כלל היחס תמיד, גם בלוחות וגם בספרים פחות או יותר שנכתבו עד היום, תמיד מנסים למצוא את הקשר בין הפרשה לבין ההפטרה. כן, לראות את מה הייתה הנקודה, שזה מאוד יפה, אני אוהב את זה וזה נחמד, אבל בחמש דקות שהצלחתי לעיין בספר של הרב, זה היה נראה לי שהרב לקח את ההפטרות והתייחס אליהם ללמוד את ההפטרה. כלומר, ההפטרה הרי לקוחה מאיזשהו ספר, מאיזשהו, כן, מאיזשהו נביא, ואנחנו פשוט מאוד לומדים את זה. לומדים זה עוד דרך ללמוד את הנביא, להתחבר אל דבר השם שמתגלה, לא רק דרך חמישה חומשי תורה, אלא דבר השם שמתגלה דרך הנבואה. ואני חושב שבעזרת השם, אם נזכה להתייחס לדברי הנביאים באופן כזה, לא רק סוף קריאת התורה, לא רק כדי לכבד את המפטיר, הולך יחד עם ההפטרה, ולא רק איזה משהו כזה בסוף, לפני מוסף ואחרי קריאת התורה, ננסה לפגוש את דבר השם, שמופיע דרך הנביאים, כולנו נרוויח מזה, ובעזרת השם, בלי נדר, אני אלמד את הספר של הרב, בשנה הקרובה, בשבתות שיהיו בעזרת השם, ונעודד את כולם ללמוד את זה, ובעזרת השם, נזכה להתגשמות חזון הנביאים, דווקא בימים האלה הקשים, נזכה לכל התגשמות חזון הנביאים, על העתיד לבוא ועל הגאולה השלמה, ותודה רבה שלכם שבחרתם לעשות את ההשקה בבית הכנסת שלנו, ויהיו הדברים גם כמובן לעילוי נשמת, הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, והרבה הרבה תורה יש פה בקהילה בזכות ישיבת הר עציון, שבאמת נזכה להגדיל תורה ולהאדירה. תודה רבה.
הדובר הראשון הערב יהיה הרב טרופר, אני מזמין, בבקשה.
ערב טוב, ברשות הרב, ברשות טובה, ששמחתי מאוד לראות שבאת לכאן. אני שמח מאוד, מתרגש אפילו ככה, לדבר לכבוד צאתו לאור של הספר נתיבי נבואה. ולשמחתי, אשתי קנתה לי את זה כמתנה בימי היום של מכללת הרצוג, שזה ממש יצא לאור, אז הספקתי לעיין בזה בעריכות בחודשיים האחרונים, אז כשפנו אליי וביקשו שאני אדבר כבר, הגעתי לזה בשל. ולא, אוי, צריך לדבר עוד שבועיים, ועל מה אני אומר, ופתאום למצוא משהו. אני אומר כמה דברים בשבח הספר, ומזה ניגש גם אל לימוד, ורק כדאי כבר נעביר את הדפים. ובבקשה. ותודה כמובן לאלי, שמארגן את כל ענייני הבוגרים וגם את הערב הזה. יש כמה וכמה ספרים בשוק על הפטרות. ואני רוצה לגעת בשני דברים שבעיניי מייחדים את הספר הזה. האחד הוא המבט הרחב. כלומר, מי שישב ויקרא את הספר הזה, יזכה גם להבין דברים רבים על ההפטרה, גם על הקשר בין ההפטרה לפרשה, אבל גם בסופו של דבר יקבל מבט רחב על ספרי הנביאים. כיוון שלא פעם לאורך הספר יש התייחסות הרבה יותר רחבה מאשר לנבואה הספציפית ולקשר שלה לפרשה הספציפית. ובעצם חשבתי לעצמי, אם אני אתמיד לקרוא, ללמוד כל שנה, כל שבת, את הפירוש על הנבואה הספציפית, אני בסוף השנה אצא גם עם הבנה הרבה יותר על כלל ספרי הנביאים. כיוון שיש לא פעם התייחסות רחבה, מקיפה, להבין את ישעיהו, להבין את זכריה, להבין את מיכה, או איזשהו נביא, גם שלפעמים נביאים הנידחים שלא כל כך זוכים להגיע אליהם, פתאום מקבלים איזושהי הערה רחבה על נבואותיהם. המבט הרחב הזה מתייחס גם לפעמים לתופעות רחבות בתנך. למשל, למטאפורות על קשרי עם ישראל והקדוש ברוך הוא. פתאום יש מקום אחד הערה רחבה יותר, שנותנת שוב לא רק הבנה ספציפית של נבואה אחת, אלא מבט רחב על תופעה. או איזה משפט שככה הפתיע אותי, שלא חשבתי עליו אף פעם, אבל אחרי שראיתי אותו הוא פתאום נהיה פשוט. רק צריך שיהיו את עיניי כדי להבין שהוא פשוט. על פסוקי הפתיחה של מספר נביאים, על ההבדל בין פסוק הפתיחה של זכריה, שנה כך וכך לדריווש, לעומת פסוקי הפתיחה של ישעיהו, ירמיהו ורבים אחרים, בשנת כך וכך למלכי ישראל ויהודה. פתאום להבין איך כיצד פסוק הפתיחה נותן איזשהו מבט על הספר כולו. אז יש כמה וכמה דברים בהיבט הרחב הזה שיש להם משמעות רבה, ואני ממליץ לנסות, לעשות את המאמץ, לקרוא כל שבוע ככה את הפרשה אחת, ואז זוכים למבט רחב הרבה יותר על ספרי הנביאים. הנקודה השנייה שמייחדת, וזה דבר שנאמר במפורש שגם בהקדמה, במבוא ולכל אורך הספר, זו שאלה מאוד עקרונית שנידונה כאן במבוא, שהרב משה לכתנשטיין דן בה, ואני אקרא רק את המסקנה. אחרי חקירה בריסקאית טובה, לכאן ולכאן, וראיות גם מהפסוקים וגם מראשונים וכולי, המסקנה עולה מתוך כלל הדברים היא, שתקנת קריאת ההפטרה נועדה להפנות מסר נבואי אקטואלי לחיינו העכשוויים. כלומר, ההפטרות הם לא נועדו בעיקרן להרחבת דברי התורה גם אל נביאים. התורה עוסקת בנזירות, בפרשת השבוע, אז נקרא סיפור על נזיר מההפטרה כדי להרחיב את אופקנו בעניין הנזיר. זאת לא הנקודה המרכזית של ללמוד עוד משהו מדברי הנביאים שקשור לתורה, אלא האמירה החינוכית, המסר הרלוונטי. ומשפט אחר מתוך פתח הספר כאן, הלומד את ההפטרות כדבעי יגלה עד מהרה שנסקות בשאלות יסוד בעולמנו הדתי, בעיקר בסוגיות שמסביב להווי ההיסטורי, נושאים כגלות, גאולה, מנהיגות, מלכות, וכדומה, חוזרים ונשנים במספר הפטרות. אם זאת הסוגיות מספר קשורות ליחיד ולעולמו, גם הן עולות כאן. אז בעצם ההפטרות נועדו לתת איזשהו מבט של מסר אקטואלי רלוונטי לחייו של האדם. אז זאת עקרונית שמלווה את כל הספר. ואני רוצה בלימוד הקצר שיש לנו עכשיו להביט על שתי הפטרות, ובסופו של דבר אפשר לומר לתת עוד תמיכה קלה לאמירה העקרונית הזו שמופיעה לכל אורך הספר. עכשיו, הנחת היסוד שלי הייתה שאם יש לי חצי שעה, וכנראה שהיא גם קצת מצטמצמת והצטמצמה קצת, אז אי אפשר להספיק הרבה, אבל כיוון שהציבור, כנראה ציבור שקרא את ההפטרה הזאת פעם או פעמיים, אז אני מניח שאנשים פחות או יותר בעניינים, במיוחד שאחת ההפטרות נקראת פעמיים בשנה, ואנחנו לא נמצא את לימוד שתי ההפטרות, אלא נביט בהן, ננסה להבין מה אמירה עקרונית שעולה משתיהן גם יחד. אז ניגש להפטרה הראשונה. ההפטרה הראשונה של שבת פרשת חיי שרה, הפטרה מרד הדוניה והמלכת שלמה. הפטרה זו היא בעצם סיפור מאוד ארוך. פרק שלם של 52 פסוקים. ואולי חזל הקלו עמנו ואמרו, אוי, פרק ארוך, חצי פרק הספיק. לא כל כך הרבה, חצי פרק הספיק, ועד פסוק למד, אלף קצת יותר מחצי, זו בחירת חזל. אבל אולי כאן שאלה גדולה. מי שמקשיב טוב טוב להפטרה, מסיים את ההפטרה במתח. הוא לא יודע מה סוף הסיפור. כי ההפטרה פותחת ועוסקת, והמלך דוד זקן בא בימים, ואיך עשו בבגדים ולא ייחם לו. ואז אדוניה בן חגית מתנסה למורני המלוך, ונתן הנביא שומע על זה, אז הוא קורא לבת שבע, ובת שבע נכנסת למלך, ואז בהפתעה גדולה נתן הנביא, גם הוא נכנס בדיוק למלך, והמלך דוד קורא לבת שבע, והוא אומר לה, אני קורא כאן בפסוק כפחת, אני מדלג ממש לאמצע הפרק לקראת סוף ההפטרה, ויין המלך בפסוק כפחת, ויין המלך דוד ביומר, קראו לי לבת שבע, ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך, וישבה המלך ויאמר, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור, כי שלמה בנך נמלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. ותיקות בת שבע אפיים ארץ, ותשתחו למלך ותאמר, יחי אדוני המלך דוד לעולם. ההבטחה נאמרה, שבועה אפילו נשבע דוד פה, זה קרה? זה התרחש? זה הצליח? עכשיו עוברים לברכות ההפטרה, מוסף. נו, על מה קרה? אנחנו לא יודעים, אנחנו במתח. למה עצרו באמצע? נהפוך את הדף להפטרה השנייה. ונראה שגם שם קרתה תופעה דומה, רק שם אולי המתח לא כל כך גדול, כי זה לא אמצע סיפור. אז אפשר להסתפק בסיום היפה, אבל בכל זאת זו אמצע נבואה. החלק האחרון של הנבואה, לא נקרא בהפטרה. רוני ושמחי בת ציון, הפטרה גם של שבת חנוכה וגם של שבת פרשת בעלותך, עניין המנורה שעולה גם בהקשר של חנוכה וגם בפרשת בעלותך, וכאן יש את מראה הנבואה, אחד מתוך סדרת המראות שהנביא זכריה רואה. אז פותחים ברוני ושמחי בת ציון, וזו שאלה גדולה, האם ארבעת הפסוקים הראשונים של ההפטרה שהם סוף פרק ב' באמת אמורים לפתוח מבחינת הרצף כאן את הנבואה הזו, או שאולי עם סיום של הנבואה הקודמת, לא ניכנס לשאלה הזו, אבל עיקר ההפטרה, פרק ג' ופרק ד', פרק ג' פותח, פסוק א', ויראני את יהושע הכהן הגדול, כלומר זכריה הנביא רואה מראות רבים, ואחד מהם רואה את יהושע הכהן הגדול, שהוא הכהן הגדול של זמנו, עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו, ויש כאן מאבק גדול בין השטן לבין המלאך, האם לקטרג כנגד יהושע הכהן הגדול על חטאיו שרמוזים כאן מופיעים במקומות אחרים אולי, או לסנגר עליו. ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מקבל את דברי הסנגור המלאך ולא דברי הקטגור השטן. ויש כאן את המראה הנפלא של המנורה. אז נקרא את מראה המנורה שמופיע כבר בפרק ד', פרק ד' פסוק א', וישב המלאך הדובר בי ואירני כאיש אשר יאור משנתו ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. יש כאן מראה של מנורה עם שבעה קנים, עם איזושהי גולה, שלא ניכנס להסביר מה זו הגולה הזו, אבל יש כאן נרות על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. מזכיר לנו מאוד עצם על מדינת ישראל, שכמובן לקוח מכאן. זה המראה. וכדרך המראות מזכריה, הנביא לא מצליח לפענח אותם. פסוק ד', ואז ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? ויען המלאך הדובר בי, ואומר אליי, הלא ידעת מה הם האלה? ואומר, לא אדוני. ויען ואומר אליי לאמור, זה דבר אדוני זרובבל לאמור, לא וחיים ולא וכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. וכאן מסתיים את ההפטרה. אבל זה לא סוף הנבואה. כיוון שקיבלנו פה פשר למנורה עצמה. לא וחי ולא וכוח כי אם ברוחי אמר השם. הוא כל הנראה פשר למנורה עצמה, שעשויה מזהב. חייל כאן כנראה במובן של עושר, לא בחייל ולא בכוח, כלומר לא בעושר של המנורה, כי אם ברוחי, רוחי זה כנראה מה שמסומל בנרות שעל ראשה, באש שדולקת שם. האש לכל אורך התנך זה סמת השם. גם כאן, רוחי אמר השם זה ככל הנראה הנרות שעל ראשה, והמנורה עצמה היא זהב, והאמירה פה היא לא בחייל ולא בכוח, כי אם ברוחי. מה זאת אומרת? כאן צריך להעביר רק את המשפט הזה, כמו שזה משפט מאוד חרדי. חי, כוח, עזבו צבא וזה, רוחי אמר השם. אז רב אלחנן סמת באחד ממאמריו, מסביר את הביטוי כי אם. כי אם זאת לא שלילה של הדבר הראשון וקבלה של הדבר השני, אלא שלילה יחסית של הדבר הראשון, שבאופן יחסי לדבר השני, הוא פחות חשוב. זה מעין משפט מותנה, כלומר האמירה היא, חייל וכוח זה חשוב, אבל זה מותנה ברוחי. פסוק שבו הדבר הזה מאוד בולט, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי אם ישראל יש שמך. אבל הם ממשיכים לקרוא לו יעקב גם לאחר מכן. אז איך אפשר לומר, לא יעקב אלא ישראל? הרי אצל אברהם ואברהם, כשנאמר לא אברהם אלא אברהם, אברהם נשלל לחלוטין, ומכאן ואילך זה רק אברהם. אצל יעקב כתוב לא יעקב אלא ישראל, אבל ממשיך יעקב ישראל במעורבב. וצריך לשים לב לניסוח שם. כי אצל יעקב כתוב לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל, כלומר ימשיך יעקב, אבל ישראל זה העיקר. ואילו אצל אברהם כתוב לא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם. והיה שמך אברהם, זהו, נקודה, אין יותר אברהם. אז כי אם זו שלילה חלקית, זו שלילה יחסית, זו אמירה שהראשון הוא חשוב, אבל הוא מותנה בעיקר, שזה הפריט השני. אז לא בחייל ולא בכוח, זאת לא שלילה של חייל וכוח, אלא אמירה שזה מותנה ברוחי אמר השם. ואכן צריך מנורת זהב כדי שעליה יהיו נרות. ללא הנרות שעל ראשה, לא תהיה, ללא המנורה אין נרות. אז הרב שם את... מדבר שם על כמה וכמה פסוקים, ובהערה הוא גם מזכיר את הפסוק שלנו, ואני חושב שכך באמת צריך להבין את זה. אז הנבואה מסתיימת, הבנו מהי המנורה, אבל יש משהו שלא הבנו, באמת גם זכריה לא הבין. מה עם הזיתים שעל שני צידיה? אז זה ממשיך בהמשך הפרק. אז עכשיו פסוקים חטת ויוד, יש התייחסות לעוד איזשהו רעיון שלא נוכל להיכנס אליו, מבז ליום קטנות, אבל פסוקים יוד א' עד הסוף, ואן ואומר אליו, אל המלאך, מה שני הזיתים האלה? על ימין המנורה ועל שמאלה. ואן שנית ואומר אליו, מה הן השתי שיבולי הזיתים אשר ביצע תורות הזהב וכו'. ויאמר אליי למורה, לא ידעת מה אלה? ואומר לו, לא, אדוני. ויאמר אלה שני בני יצהר עומדים על אדון כל הארץ. שני בני יצהר, כלומר שניים בשמן ביצהר, מי הם שני המשוחים? זה הכהן הגדול, יהושע, וזרובבל, שהוא המנהיג המדיני, הם שני המנהיגים של הדור, ושניהם המנהיגים הגדולים פה של הדור הזה. אז אלה שני בני יצהר, שני הזיתים שמימין ומשמאל למנורה. זה סוף הנבואה. אבל למרבה הפלא, ההפטרה מסתיימת בשלוש הכוכבים שם באמצע, לאחר פסוק ז'. אז יש לנו כאן שתי נבואות ששתיהן לא מגיעות אל סופן. האחד הוא סיפור ממלכים א', ושם גם נשארים במתח, כי לא יודעים מה יקרה. דוד נשבע להמליך את שלמה, אבל לא כתוב שזה הצליח. ובשנייה אולי לא כל כך נשארים במתח, אבל חבל שאנחנו לא מקבלים את המראה השלם, את הביאור השלם, למנורה עם שני הזיתים משני צידיה. קיבלנו ביאור למהי המנורה, לא וחייל ולא וכוח כי אם ברוחי, אמר השם. אבל לגבי שני הזיתים לא נאמר לנו דבר. אם מישהו אי פעם ילמד את ספר זכריה שנמצא שם בסוף התנך, הוא יגלה. ואם לא, אז הוא לא ידע. למה חזל, שתקנו את ההכתרות, לא נתנו לנו נבואות שלמות? ואני חושב שמתרחשת כאן תופעה זהה בשני המקרים. אם נחזור להפטרה הראשונה, למרד של אדוניה ולהמלכת שלמה, אני רוצה להתייחס כאן למילה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, לביטוי שחוזר על עצמה שוב ושוב כאן. השאלה הגדולה היא כאן, מי ימלוך ומי ישב על כיסאי? ולכל אורך הפרק הזה, חוזר הביטוי הזה, מי ימלוך אחריי ומי ישב על כיסאי, ומי ימלוך ומי ישב על כיסאי, ושלמה ימלוך, או אדוניה ימלוך, או שלמה ישב על כיסאי, יש כאן חזרה מרובה על הכפילות הזו. שניתן לראות בזה איזשהו משהו ספרותי, נחמד, של כפילות, של שני ביטויים דומים שמבטאים את אותו דבר רק בניסוח שונה. אבל הריבוי הגדול לא מאפשר להתייחס לזה כדבר של מה בכך. ואם נבחן את זה לעומק ונבדוק איזה ביטוי מתייחס למי, נגלה שהדברים כאן מאוד מאוד מסודרים. וזו הטבלה שבראש העמוד השני, כמו מעל לנבואת זכריה, בצד ימין יש את הביטויים ביחס לאדוניה. אז אדוניה מתנשא לאמור, אני אמלוך. ואז נתן הנביא אומר לבת שבע, הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית. ואז שואלים מדוע מלך אדוניהו. ואתה הנה אדוניהו מלך. ואז נתן פונה למלך ואומר, לא נתן, אדוני המלך, אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא יישב על כיסי? ולבסוף, ויאמרו, יחי המלך אדוניהו. אז אצל אדוניה יש משהו כמעט עקבי, כמעט תמיד, יש התייחסות אל מלטור ימלוך. פעם אחת יש את הביטוי ביחס אליו של יושב על כיסאי. אצל שלמה לעומתו, אנחנו מוצאים את שני הביטויים פעמים רבות מאוד, ובעיקר את הביטוי לשבת על כיסא. אם נסתכל בצד השמאלי של הטבלה, יש כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 אזכורים של יושב על כיסאי, יושב על כיסאי, גם כאמירה, גם כשאלה, גם כשבועה. מדוע שלמה זכה לביטוי הזה יושב על כיסאי כל כך הרבה, ואצל אדוניה פעם אחת בלבד? ונראה שיש הבדל עקרוני בין שני הביטויים האלו. למלוך זה למלוך, זה פשוט. אבל לשבת על כיסאי זה ביטוי שמבטא משהו שהוא הרבה מעבר למלוכה. זה מבטא המשכיות של מלוכה. בן שיושב על כיסא אביו, זה לא רק הוא מלך, אבל הוא ממשיך את אביו. אביו מלך, עכשיו הוא מולך אחריו. אנחנו רוצים את הביטוי הזה להפתים בתנך בהקשר של פשוט בן לאחר אביו. אבל בהקשר שלנו זה לא רק השאלה אם הבן בפועל מולך אחרי אביו, אלא האם הוא ממשיך את דרכו מבחינה מהותית. על אדוניה אי אפשר לומר שהוא רוצה לשבת על כיסא דוד אביו. כי הוא מתנשא לאמור אני אמלוך. ואת דוד לקחו מאחר רצון לראות את עם ישראל. דוד לא חיפש את זה, לא רדף אחרי זה, לא התנסה למלוך. להפך, גם כשהוא מלך הוא לא התנסה. ומיכל לא מבינה איך דוד מפזז ומחרקר ולא מתנסה למלוך. אתה כבר המלך, תתנסה. אבל דוד אומר, מה בפני הקדוש ברוך הוא אני מתנסה? אז אדוניה בן חגית, שהוא בנו של דוד, הוא לא ממשיך דרכו של דוד, גם אם הוא ימלוך אחריו. אי אפשר לומר שהוא יושב על כיסא דוד. על שלמה אפשר לומר שהוא יושב על כיסא דוד. כי לכל אורך הסיפור כאן, שלמה לא מתנסה ולא עושה מאמץ, ולא משתדל ולא עושה כלום. הוא פסיבי לחלוטין. הוא פסיבי לא בגלל שאין לו יכולת למלוך, כי אנחנו מגלים את עוצמת מנהיגותו בהמשך. הוא פסיבי כי הוא לא רואה לנכון שהוא צריך להתנסה ולמלוך. הקדוש ברוך הוא יחליט, דוד יחליט, הנביא יאמר לנו דבר השם, אני לא מנסה למלוך. זו המשכיות של דוד. ובמובן הזה, התשומת לב הזהירה, לביטוי הזה, למלוך יושב על כיסאי, מחדד כאן הבחנה עקרונית בפרק. אז למה ביחס לאדוניה יש מקום אחד שכן כתוב יושב על כיסאי? כי זה בתמיהה. זו שאלה. בצד ימין של הטבלה שם, ביום נתן אדוני המלך, אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי? זה לא ייתכן. אז החריג היחיד מחדד עוד יותר, עד כמה לא ייתכן שהוא יושב על כיסאי. רק שלמה יכול לשבת על כיסא המלך. וזה מוביל אותנו לעוד ביטוי שדורש הסבר בפרק. נסתכל בעמוד הראשון, בהפטרה הארוכה, בנבואה הארוכה. הפסוק שבו מסתיים הפרק, זו אמירה של בת שבע לדוד, אמירה שיש בה משהו תמוה. יחי אדוני המלך דוד לעולם. הוא באמת יחי לעולם. והמלך דוד זקן בא בימים, הגוף שלו כבר בוגד בו. כשמלך צעיר מולך, מכריזים יחי אדוני המלך. בפרק הזה מכריזים גם על אדוניה וגם על שלמה, יחי המלך שלמה ויחי המלך אדוניה. הם צעירים, נמרצים, יחי המלך. בת שבע רוצה לפרגן לדוד, שתגיד לו יחי אדוני המלך. לעולם? איזה לעולם? אבל על עולם הזה מחזיר אותנו לשמואל בית פרק ז'. ובשמואל בית פרק ז' מופיע ביטוי לעולם 8 פעמים. ביחס למלכות דוד, וביחס לקשר של הקדוש ברוך הוא איתו. שם הקדוש ברוך הוא אומר לדוד שהבן שיצא מחלציך הוא ימלוך תחתיך, והוא אומר לו, והקימותי צרכך עריך שיצא מאיך והכנותי את ממלכתו, הוא יבנה בית ישמי וכונתי את כיסא ממלכתו עד עולם. זה לא אישית ימלוך עד עולם. זה כיסא ממלכתו יהיה עד עולם. כך אמר הקדוש ברוך הוא לשלמה, לדוד על שלמה. כלומר, המלוכה עד עולם היא לא מלוכה אישית. זו שושלת של מלוכה עד עולם. זו הברכה של בת שבע לדוד. והיא באה ומברכת אותו, כן, אם שלמה ימלוך אחריך, יש סיכוי שזה יהיה לעולם. אם אדוניה ימלוך, זה רק תככים ומריבות, זה לא יד עולם. ויכול להיות שמה שחזר רצו לעשות כאן, זה לחתום את ההפטרה, לא בסיום המרגש של הסיפור, אלא במסר של ההפטרה. המסר של ההפטרה הוא מתי משהו ראוי להיות לעולם, כשיש המשכיות אמיתית. אז זה ראוי להיות לעולם. וזה הסיום של ההפטרה. יחי אדוני המלך דוד לעולם. אם זה אנחנו יוצאים למוסף, אם זה יוצאים הביתה לקוגל ולצ'ונט, אם יחי אדוני המלך דוד לעולם. אנחנו קצת במתח, לא יודעים מה קרה בהמשך, נפתח את התנ"ך בבית ונשלים את התוכן. את התוכן נוכל להשלים אם זה יסקרן אותנו. אבל מה מהדהד לנו בראש שאנחנו שמים את ההפטרה? לא הסיום, נשים לב מה סיום הסיפור, ויאמר לו שלמה, לך לביתך. שלמה אומר לאדוני, תך אני פותר אותך מונש מוות, הניסיון למרד, אבל תיזהר. זה סיום יפה של הסיפור. זה גם אומר רבי על שלמה המלך. אבל זה לא מסר משמעותי. המסר המשמעותי פה יחיל לעולם. וכיוון שההפטרות נועדו בשביל המסר, כפי שאמרתי בהתחלה, זה מוטו מרכזי מאוד בספר של הרב משה, מוטו מאוד מרכזי, המטרה היא המסר, אז הסיום הוא במסר, גם אם אנחנו לא מקבלים את הסיפור המלא. כך גם צריך להבין, אני חושב, את ההפטרה השנייה שקטועה. גם ההפטרה הקטועה השנייה, אפשר לראות בשני מסרים, האמת. האחד בסיום של הנבואה, ואחד בסיום ההפטרה. סיום הנבואה השלמה, שאנחנו לא קוראים אותה, הוא אלה שני בני יצהר העומדים על אדון כל הארץ, ואז מגיע פרק ה' עם מראה נבואה חדש. האמירה העקרונית הזאת, יש כאן שני מנהיגים, זרובבל ויהושע, ששניהם אמורים להנהיג את עם ישראל בדור הזה. זו אמירה משמעותית. אבל היא משמעותית לשעה בלבד, היא לא משמעותית לדורות. בספר, בעיון על ההפטרה הזו, יש התייחסות, זה מאוד מעניין אם תראו שמה, לכל הפרק כולו, עד סוף פרק ד', למרות שיש כאן שבעה פרקים שהם לא בהפטרה. עכשיו, זה הכרחי, כשרוצים לעסוק בנבואה, אי אפשר לעצור את הנבואה בסוף פסוק ז'. חייבים להשאיר את סוף פסוק י' ד'. אז באופן די חריג, כל מי שמעיין בספר יראה, שהעיון לא מתייחס לנבואה, הם מתייחס לנבואה השלמה. כי זה באמת הכרחי. ויש שם התייחסות גם לשאלה, האם זה הדגם הקבוע לדורות? לא בהכרח. יש דגמים אחרים לדורות של מנהיגות. אז לשעה יש אמירה, אלה שני בני צהר עומדים על אדון כל הארץ, המנהיג הרוחני והמנהיג המדיני. המשך בית שני, פגשנו שילוב שלהם. טוב, לא טוב, רמב"ן, לעומת אחרים. שאלה גדולה. אבל זה מסר לשעה. מה המסר לדורות? המסר לדורות הוא לא וחיל ולא וכוח, כי אם ברוך יאמר השם צבאות. אז חז"ל באו ואמרו, אנחנו נסיים את ההפטרה במסר המרכזי. והוא לא בחיל ולא בכוח. והצלחתו של זרובבל, מי אתה הגדול לפני זרובבל למישור, כמו הר יהפוך למישור כאן, תשועות חן חן לה, זה רק אולי משפט הסיום כאן, שמשלים את המשפט, זה הסיום. העברנו את המסר, לא בחיל ולא בכוח. מישהו שם לב שלא ניתן באור ופשר למים שני הזיתים, הוא ישלים את זה בבית. לא שמו לב, לא קריטי. אבל המסר צריך להדהד בנו. ושתי הפטרות האלו, ייתכן שיש עוד הפטרות, לא עברתי על כולן, לבדוק שהן שלמות ומסתיימות באמת בסיום, אה? פרשת, מה, של חנמל. טוב, צריך לראות גם שם נבואה וירמיהו של חנמל, בואו, צריך לראות. אז לבחון, יכול שיש עוד דוגמאות לזה, אבל אני חושב שגם אם לא נמצא דוגמאות נוספות, מה שעולה משתי הדוגמאות האלו, זה משהו מאוד עקרוני, שעולה בספר כאמירה עקרונית על מהות ההפטרות. הם נועדו להעביר מסר. ובהקשר הזה, האמירה של בת שבע, יחי אדוני מלך דוד לעולם, זו אמירה לדורות. בסיום הסיפור הוא לשעה. וגם נבואת זכריה. סיפור הנבואה הוא לשעה מהמלוכה, המנהיגות של הדור הזה. האמירה לדורות זה לא וחיל ולא וכוח. כשחשבתי על זה גם בהקשר של הערב הזה, אז ידדו בשני דברים. קודם כל ככה, כשמיכל פנתה אליי, שאלה אותי אם נוכל לדבר הערב, גם תצלה שהיא בשמחה, כל שהיא לא תהיה פה, אז מעדדתי כל הזמן בחודשים האחרונים, מאז כתירת מורנו ורבנו, הרב ליכטנשטיין, מעדד באמת הרבה דברים שספקתי ממנו. אחד הדברים שממש גם השפיע עליי באופן מעשי, זו שיחה שהרב נתן פעמים רבות בתענית אסתר על חינוך. על אסתר שלמרות הקושי להיכנס אל המלך, יש את כל הסיבות הטובות לא להיכנס אל המלך, היא בכל זאת נכנסת פנימה. ואני זוכר שכשגם הרב ליכטנשטיין וגם הרב עמיטל, זכר צדיקים לברכה, חזרו על שיחות יותר מפעם אחת, כשהייתי בשיעור א', זה מאוד הפריע לי. הייתי אפילו נבוך פעם ראשונה. אמרתי, מה? הוא לא זוכר שהוא דיבר על זה לפני כמה חודשים. כאילו, אני זוכר את זה, הרב לא זוכר. אויש, יצא לו לא טוב, דיבר על אותו דבר פעם שנייה. וכשקצת התבגרתי, אז הבנתי שאני צריך להתבגר. כי כשיש משהו באמת חשוב, אז חוזרים עליו עוד פעם ועוד פעם. וכשחוזרים עליו שוב ושוב, אז הוא מהדהד. והוא מעדד גם 20 שנה אחרי שעוזבים את הישיבה, ובכך הוא גם משפיע על החיים. וההפטרות, המשפטים המעדהדים שבהם, ואני חושב שלכל אחד מאיתנו יש הפטרות אחרות שיש בהם, אלו משפטים מעדהדים שיושבים בהם ומצלצלים לנו חזק במוחנו, אלו דברים שמעדדים, והם אלו הדברים שמשפיעים. אז זכות גדולה עבורי לדבר על ספר של הרב משה, ככה לכבוד האור, וכשחשבתי על האמירה פה של חז"ל, של תנו לה, יחי המלך דוד לעולם להדהד, תנו לה לא בחי ולא בכוח להדהד, שזה יעדד בכם, אז אני אומר, כן, נכון, כך קיבלנו גם מרבותינו, דברים שמהדהדים בנו ושאנחנו משתדלים, שימשיכו ויעדדו בנו לעולם ועד. ערב טוב.
תודה רבה לרב טרופר. אני מבקש להזמין את הרב בזק. ערב טוב, ברשות רב משה ראש הישיבה, רב יהודה, עברת לפה,
בשם כולנו אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות ולאחל לרב יהודה הצלחה רבה בתפקידו החדש כמפקח ארצי על לימודי התנ"ך במשרד החינוך, מי שאחראי על כל לימודי התנ"ך של כל הילדים שלנו. זה שמחה וזכות לנו לישיבה שאתה משמש בתפקיד הזה, ונאחל לך הצלחה רבה ואהבת התורה לכל עם ישראל. בהמשך לדברים שרב יהודה דיבר עליהם, אני רוצה רק להוסיף דבר משמעותי נוסף שאני רואה בייחוד שבספר של הרב משה. בדרך כלל כשאנחנו עוסקים בתנ"ך, רוב הספרים שיוצאים בתנ"ך וגם שיעורים שעוסקים בתנ"ך עוסקים בקטעי הפרוזה שהם בעיקר בנביאים ראשונים. כשאנחנו מדברים על הפטרה זה ספרי הנביאים. שבעיסוק בהפטרות ובנכונות להתמודד עם העובדה שמרבית ההפטרות, הייתי אומר רוב ניכר של ההפטרות, הם דווקא מהנביאים האחרונים, פחות או יותר החלוקה בין פרוזה לבין שירה ונבואה היא פחות או יותר מקבילה לנביאים ראשונים ונביאים אחרונים. יש פה ושם הפטרות מנביאים ראשונים שהם שירה ולהפך, אבל בסך הכל מרבית ההפטרות שהספר עוסק בהם הם גם מתחום מעולם של נביאים אחרונים, שיש יותר קושי ויותר אתגר להתמודד איתם, והיכולת לעסוק בהפטרות הללו שהן לכאורה הפחות מעניינות, הפחות מרתקות, כמו סיפור, סיפור הוא לכאורה תמיד יותר מעניין, ובכל זאת לנתח אותם לעומק בצורה מעניינת ומרתקת, זה אתגר הגדול ומיוחד שיש בספר על פני ספרים נוספים שיצאו גם בישיבה שעוסקים יותר בסיפור. ואני בהחלט רואה את הערך העצום שיש דווקא בעיסוק בהפטרות הללו, וכפי שהרב יהודה הזכיר דרכם גם כל מי שיקרא אותם יראה לא רק עיסוק בפרק עצמו. אי אפשר לעסוק בנביאים בלי להכיר את הרקע, את התמונה הכללית, את מבנה הספרים, את הערכים, את הנקודות המרכזיות. זה בהחלט אפשר לראות בזה מבוא מצוין ללימוד ספרי ישעיהו וירמיהו ויחזקאל ותריעשר, ובזה אני רואה בהחלט ייחוד נוסף שיש בספר. אני לעומת זאת עברה חזרה למחוזות הפרוזה, וכמו הרב יהודה גם אני בחרתי לעסוק בשתי הפטרות. אחד הסוגות, הז'אנרים הספרותיים שעוסקים בהם הרבה בשנים האחרונות בלימוד תנ"ך, זה ההקבלה בין סיפורים, מה שפרופסור זקוביץ' טבע את המטבע סיפורי בבואה, לראות בכך שהתנ"ך מספר סיפור, הוא רומז בסיפור לסיפור מוקדם יותר, ועל ידי זה קורה לנו לראות ולהשוות בין הסיפור שהוא מספר עכשיו לסיפור שהוא רומז אליו, ודרך ההשוואה הזאת ללמוד כל מיני מסרים. למעשה את הרעיון הזה כמובן כבר היה מוכר לחזל, ולא פעם אנחנו מוצאים בחזל הקבלות מאוד מעניינות בין סיפורים שונים, אבל אפשר לומר שאת הפטנט הזה רשום כמובן על שם ההפטרות, כיוון שהרבה מן ההפטרות, הייתי אומר אולי הדבר הבולט ביותר בהפטרה, זה כשבדרך כלל ההפטרה בעיקר כשמתחום הפרוזה ספרות הנביאים הראשונים, היא בדרך כלל לסיפור בבואה, לסיפור בתורה. והבחירה בהפטרה המסוימת להיות הפטרה של פרשה מסוימת, היא לא מקרית, היא לא בגלל איזה וורט שיש איזשהו נושא כללי מאוד משותף, העיקר בו נמצא איזשהו פרק מהנביא, אלא בדרך כלל אפשר לראות את זה כמעט בכל ההפטרות. אני חושב שב-20 מן ההפטרות של הפרוזה אפשר לראות שיש בהחלט קשר משמעותי ועקרוני שניתן ללמוד כאשר משווים את ההפטרה אל הפרשה. וכמובן אנחנו לא יודעים מה ביקשו מקובעי ההפטרות ללמד אותנו מתוך ההשוואה הזאת, אבל הם בוודאי קראו לנו להשוות, ואני חושב שבהרבה מן המקרים ההשוואה היא, המסר שעולה מן ההשוואה, מסר הוא די מתבקש מצד עצמו, לא מתיימר לחשוף מה הייתה כוונתם, אבל בהחלט לראות בהשוואות, בקביעת הפטרה מסוימת, מסר, תשוו בין הפרשה להפטרה, בין הדמיון, ובדרך כלל, דווקא מתוך הדמיון, עולה מסר משמעותי בניגוד שיש בין הסיטואציה שמתוארת בפרשה לסיטואציה שמתוארת בהפטרה. מתוך דוגמאות רבות שניתן היה לעסוק, בחרתי להביא שניים מתוך ספר בראשית, שאנחנו מתחילים השבת, האחת מפרשת וירא והשנייה מפרשת מקץ. לגבי ההפטרה הראשונה של פרשת וירא, הדברים נזכרו בקצרה בספר של הרב משה, והזכור למאמר שכתב מרדכי סבתו, מאמר חשוב בנושא הזה, אני רוצה ללכת בדרכו. הרב משה פיתח את הדברים האלה לכיוון קצת שונה, אבל את הגרעין של הדברים אפשר לראות גם שם. ההפטרה השנייה של מקץ נלך קצת בדרך אחרת. אבל הדבר שעוד משותף לשתי ההפטרות הללו זה התוכן, הנקודה המרכזית שאני רוצה בסופו של דבר לומר. שמחתי שהרב יהודה אתגר אותי לסיים בדיוק בחצי שעה, אז גם אני אעמוד בזה. אבל זהו, אז נתחיל, ובסופו של דבר נגיע לאיזשהו מסר משותף לרעיון שעומד מאחורי שתי ההפטרות הללו. אז ההפטרה של פרשת וירא עוסקת למעשה בשני סיפורים שקשורים לאלישע. הסיפור הראשון, אלישע אחת מנשי לוויים, וסיפור עם השמן, אבל הסיפור המרכזי, הסיפור של אלישע והאישה השונמית, הוא המרכזי מפני שהוא בעל הדמיון הרב לפרשה עצמה. ונרצה ככה לעסוק בנקודה שעולה באמת מההשוואה, ונקודה שהיא מרכזית כאן בפרק. נקרא את הפסוקים הראשונים, והיא היום ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, והיא מדי עוברו יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, נעשנה עליית קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שם. הפסוקים הראשונים כבר מתארים לנו אישה גדולה, ואיש גדול בתנך בדרך כלל זה איש עשיר, והאישה הזאת היא נראית כאישה בעלת מעלה מיוחדת, ששמה לב שאלישע הוא לא סתם אדם פשוט, איש אלוקים קדוש, והיא מבקשת לסייע לו בעבודתו, במלאכת הקודש שהוא עושה, לעשות לו איזשהו, מה שהיינו היום קוראים צימר, מיטה, שולחן, כיסא, מנורה,
יחידת
אירוח, כן, ושזה יהיה בשבילו. האישה היא הדמות המרכזית, ודמות הרקע שלה זה בעלה, שהוא דמות חיוורת מאוד. הוא גם לא מגיב פה לעניין הזה, זה נראה כאילו האישה אומרת לו מה לעשות, והוא בסדר, מה שתגידי. ויהי היום ויבוא שם ויסר אל העלייה וישכב שם. ואז הסיפור מגיע אל אלישע ואל גחזי, ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת ויקרא לה ותעמוד לפניו, ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או לשר הצבא? אלישע מרגיש צורך לגמול לאישה על טובה, טוב ליבה, על כל מה שהיא עושה עבורו, הוא שואל, אולי צריכה איזה קשרים, משהו עם המלך, שר הצבא, יש לך איזושהי בעיות, והאישה הזאת בצניעותה, ובצדקותה אומרת, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני בסדר, לא צריכה שום דבר מיוחד. האישה יוצאת החוצה, כפי שנראה בהמשך, והדבר הזה לא מניח את דעתו של אלישע, והוא משוחח עם גיחזי, ואומר, ומה לעשות לה? בכל זאת, משהו, אפשר לתת לה איזשהו משהו. ואז אומר גחזי, אבל בן אין לה, ואישה זקן. והדבר הזה, חורה מורר שאלה, וכי אלישה לא ידע עד עכשיו שבן אין לה ואישה זקן, האם אלישה לא יכול היה להעלות בדעתו את הרעיון שהאישה הזאת יותר מכל דבר אחר זקוקה לבן? ובאמת אלישה, ובעניין הזה כבר אפשר לראות את הניגוד בין אלישה לבין האישה. האישה יש לה דמות רקע חיוורת וזה בעלה, אבל היא הדמות הדומיננטית. גם לאלישה יש דמות רקע וזה גחזי, אבל כאן גחזי הופך להיות הדמות הדומיננטית שגוררת את אלישה להרפתקה לא כל כך מוצלחת. והוא אומר לה, קרא לה ויקרא לה ותעמוד בפתח, ויאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. עכשיו היינו מצפים שהאישה טיפול על הרצפה בהשתחוויה ובאושר ובשמחה על הבשורה הגדולה שהוא עומד ומבשר לה. והנה, דווקא האישה הגדולה הזאת, האישה הצדיקה הזאת, בעלת החסד, מגיבה בצורה מאוד מאוד מסויגת להצעה הזאת. ותאמר, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. אז יש לנו פה גם הסתייגות מצד האישה, וגם הסתייגות מצד, או גם העובדה שגיחזי הוא זה שמעלה את האפשרות הזאת שאלישה מלכתחילה לא חשב עליה. עכשיו, כאן ללא ספק הקשר הברור שבין ההפטרה לפרשה זה בסיטואציה עד עכשיו הפטרת פרשת וירא, כפי שאפשר לראות כאן בטבלה למטה. יש לנו שורה של דברים דומים בין ההפטרה לבין הפרשה. גם בהפטרה וגם בפרשה קודם כל מדובר על הכנסת האורחים. הכנסת האורחים של האישה מופיע הביטוי ויהי מדי עוברו היא אסור שם לאכול לחם, אחר כך עובר עלינו תמיד. הביטויים האלה לעבור ולתת לחם, זה ביטויים שמופיעים בסיפור המלאכים. אם נא מצאתי חם בעיניך, אלא תעבור מעל עבדיך, אקחה פת לחם, על כן עברתם. וכמובן שבשני המקרים, מי שנהנה מהכנסת האורחים הזאת, מבטיח בן, כן, למועד כזה, כעת חיה, את חובקת בן, ושוב ושוב הלך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך. נקודות דמיון נוספות בין שני הסיפורים. שני הסיפורים, האישה מגיבה בהסתייגות, שרה מגיבה בצחוק, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ראינו כבר את התגובה של השונמית. ובשני המקרים אני כבר עובר לפסוקים בהמשך, ותר האישה ותלת בן לזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישה, ותר תלת שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוהים. שני הסיפורים אחר כך מופיע מה קורה כשויגדל הילד, אותו ביטוי בדיוק. דווקא ההשוואה הזאת ודווקא השימוש במילים שבאופן מובהק באות לרמוז לנו לפרשת וירא מחדדת את הניגוד הגדול בעיקר בין מה שקראנו במשבצת הרביעית, בין ותר האישה ותלת בן למועד הזה כעת חיה אשר דיבר עליה אלישה לבין למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ההשוואה הזאת באה לומר לנו בעצם מה פשרה של ההסתייגות הזאת שהייתה לכתחילה לאלישה וההסתייגות הזאת של האישה השונמית בעצמה שאומרת אל תחזה בשפחתך. זאת אומרת יש גבול למה שבשר ודם, אפילו נביא הוא יכול לאחל, לברך וליצור. נביא איננו יכול להבטיח חיים. שלושה מפתחות, הגמרא בתחילת תענית מדברת על כך שלא ניתנו לבשר ודם, אחד מהם זה מפתח של חיה. לידת ילדים זה לא משהו שבשר ודם יכול להבטיח. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להבטיח. וכאשר אלישה מלכתחילה הבין את זה, אבל אלישה נגרר אחרי האישה, אחרי הגחזי, ואנחנו יודעים את אופיו של גחזי גם מסיפורים אחרים, והוא נגרר אחריו להבטיח משהו שהוא מעבר למה שבשר ודם יכול לעשות. ולכן האישה השונמית הייתה הראשונה שהבינה את זה, כשהיא אמרה, אל תחזב בשפחתך, הרי היא האישה בעלת המעלה שיש כאן בסיפור, ולא הוסיפה דבר דבר. אז כיוון שבכל אופן הנביא הבטיח הבטחה כזאת, אז בתר האישה בתלת בן למועד הזה, כמו שקראנו, אבל הילד הזה לא מחזיק מעמד הרבה זמן, ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו אל הקוצרים, ויאמר אל אביו ראשי ראשי, ויאמר אל הנער שאהו אל אמו. וישאהו ויביאהו אל אמו, וישב על ברכי עד הצהריים וימות, ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים ותסגור בעדו ותצא. והיא יוצאת, והיא שמה אותו על מיטת איש האלוהים, והיא יודעת היטב שהכתובת והאחריות על חייו של הילד הזה היא בידיו של אלישה. לא נוכל כאן להתעכב בזמננו הקצר על מה שקורה לה בדרך, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לפסוק כף זין, ותבוא אל איש האלוהים אל ההר ותחזק ברגליו, ויגש גיחזי להודפה, ויאמר איש אלוהים ארפה לה כי נפשה מרה לה, והשם העלים ממני ולא הגיד לי. כבר עכשיו אלישע מלמד אותנו שמשהו לא בסדר בתפקוד שלו כנביא, קורה משהו מאוד מאוד עתי, והקדוש ברוך הוא מסתיר אותו מאלישע. על כל הפן של היחס שבין אלישע לבין האישה, נושא הבן אדם לחברו שיש כאן, עמד הרב משה בהרחבה בספר, אנחנו נחזור לפן של הבן אדם למקום שיש בזה. האם אלישע מבין את המסר? אנחנו רואים שהאישה באה ואומרת לו, השאלתי בן מאת אדוני, הלא אמרתי לא תשלה אותי, ויאמר לגחזי חגור מותניך וכך נשענתי בידך ולך, כי תמצא איש לא תברכנו וכי יברכך איש לא תעננו, ושמת משענתי על פני הנער. מה קורה פה? אלישה פעם שנייה נכשל באותה טעות. אם קודם הוא ביקש לקחת את המפתח הראשון, מפתח של חיה, עכשיו הוא מבקש לקחת את המפתח השני שלא ניתן לבשר ודם, וזה מפתח של תחיית המתים. קח את המשענת שלי ותשים את זה על הנער, וזהו, והנער יקום לתחייה. כאילו הוא איזשהו קוסם עם איזשהו שרבית קסם כזאת ששמים אותה לאנשים והם קמים לתחייה. ולא מפתיע אותנו בכלל שמה שקורה כאשר גיחזי, גם השונמי כבר מבינה שזה לא יעבוד, ותאמר אם הנער חי השם וכי נפשך עם יזבקה ויקום וילך אחריה, וגיחזי עבר לפניהם וישם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. הביטוי אין קול ואין קשב מופיע רק עוד פעם אחת בתנך. איפה מופיע אין קול ואין קשב? זה נביאי הבעל בהר הכרמל, שהם מנסים לפעול ואין קול ואין קשב, שכמה שזה ביטוי חזק שזה מופיע פה, שבעצם אלישע כאן כביכול מושווה לנביאי הבעל, והנער לא מקיץ. מה בסופו של דבר קורה בסוף הפרק, בסוק למד ג', ויבוא אלישע הביתה, ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל השם בפעם הראשונה בפרק, בסיפור. ואז ויעל ויש וכו', בקיצור, ויפקח הנער את עיניו. המסר שעולה כאן, והוא כל כך בולט מתוך הפרשה, זה שהנביא, דווקא בגלל יכולותיו, אסור לו לרגע אחד לא לשכוח בעצמו, וגם אם הוא זוכר בעצמו, לא ליצור את הרושם של הציבור, שיש לו כוחות מצד עצמו. כל הכוח שיש לו, בא לו מעט הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לא להבטיח חיים, ולא להחיות מתים בעצמו, אלא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. וכשהוא נוטל לעצמו את הכוח, שחורג ממה שנמסר ביד בשר ודם, ואת הכוח שפרשת וירא מלמדת שזה רק דבר שמלאך השם שמייצג את הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, דווקא ההכבלה הזאת מחדדת עוד יותר את הטעות שנעשתה, ויחד עם זאת גם את התיקון שאלישע יודע לעשות בסופו של הסיפור, וכך היה הנער חוזר לחיות רק אחרי שאלישע חוזר ומתפלל אל השם. מכאן נעבור להפטרה של פרשת מקץ. צריך לומר ביושר, ההפטרה נדירה מאוד של פרשת מקץ, זה כמעט לא קורה פעם ב-20 שנה, כמשהו כזה, זה... הקבלה, זה לא בכזה קביעויות. צריך לקרוא, אה, בדקת? מה עשי, 20 שנה. אוקיי, אז זהו, מתי הפעם הבאה? בקיצור, הפטרה מאוד נדירה, אבל מוכרת לכולם, סיפור משפט שלמה, אז אנחנו לא צריכים לקרוא את הסיפור. אני בכל זאת רוצה לומר שיש איזושהי נקודה של שעולה מתוך משפט שלמה, שגם היא בעיניי המסר שלה עולה מתוך ההשוואה לפרשת מקץ בעצמה. הנקודה שיש כאן בעייתיות מסוימת גם בדרכו של שלמה, ובמידה רבה בעייתיות דומה לסיפור של אלישע. הסיפור הקודם, אם הרב יהודה דיבר מקודם על הפטרות שנקטעות באמצע, אז יש גם הפטרות שמתחילות מהאמצע, וזאת דוגמה בעיניי להפטרה שמתחילה מהאמצע, כיוון שהסיפור של משפט שלמה הוא המשך ישיר של הבטחה מיוחדת שקיבל שלמה מאת השם, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לו, שאל מה אתן לך, ושלמה לא ביקש עושר ולא ביקש נכסים ולא ביקש את כל מיני בקשות נוספות שהקדוש ברוך הוא יזכיר אותם, אלא הוא מבקש בפסוק ת' ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? והקדוש ברוך הוא אומר לו משפט שבמבט ראשון נשמע מאוד מאוד יפה ומושלם. יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, א', ולא שאלת לך עושר, ב', ולא שאלת נפש אויביך, ג', וכן שאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה ולפניך ואחריך לא יקום כמוך, וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך, א', ואם תלך בדרכי לשמור חוקיי ומצוותיי, כאשר הלך דוד אביך, וערכתי את ימיך. ב'. מה חסר? ג'. חסר משהו בכל המבנה הזה, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא שאלת א', ב', ג', ימים רבים עושר ונפש אויביך. והנה אני אתן לך גם את מה שלא שאלת, א', ב'. ניתן לך ימים רבים, ואני אתן לך עושר וכבוד. לא כתוב פה שניתן לך את נפש אויביך. עכשיו, אם היינו קוראים את זה, היינו אולי אומרים, טוב, קיצר הכתוב. אבל אנחנו יודעים את הסוף. הסוף של שלמה הוא שאכן, באמת הוא לא קיבל את נפש אויביך. סופו של שלמה מסתיים, סיפור מלכות שלמה, בפרק י' בספר מלכים, מסתיים בשלושה סתנים שהקדוש ברוך הוא מעמיד כנגד שלמה, כל ימי שלמה. כן, שניים מהם נוכרים, רזון והדד, ואחד מהם יהיו מעם ישראל, הוא ירובעם בן נבט. שלושה סתנים שהקדוש ברוך הוא מעמיד. כלומר, זה לא במקרה שלא כתוב פה שאני לא אתן לך את נפש אויביך. אז למה? מה קרה? האם זה מצביע על משהו שבאיזשהו מקום, אולי בקריאה חוזרת של הפרקים אחרי שאנחנו יודעים את הסוף, אנחנו יכולים לראות משהו שעמד בשורש שלימים התפתח לאותה נפילה של שלמה בסוף ימיו? דומני שהתשובה נעוצה בשתי מילים ששלמה מבקש ושהקדוש ברוך הוא מצטט אותם ומשמיט. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. מה מזכיר לנו הביטוי הזה להבין בין טוב לרע כשאנחנו עומדים היום ערב שבת בראשית? אנחנו יודעים שזה הביטוי ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. יש כאן צליל של בקשה, של חוכמה, זה טוב מאוד, זה חשוב, אבל צריך קצת להיזהר. אז יש כאן בקשה שהיא קצת בקשה שנשמעת להיות במידה מסוימת כאלוהים. וזאת הפתיחה לסיפור של משפט שלמה. סיפור של משפט שלמה כשלעצמו הוא סיפור מרתק, כיצד הצליח שלמה לזהות את האמא האמיתית. ונכתבו על זה הרבה דברים, כמו שגם ציטט, של כל מיני מפרשים שניסו למצוא משהו מעבר לסיפור של עצמו, שהוא כבר אולי זיהה אותה לפני כן, אולי בלה שהיא זאת אמרה בני החי ובני חמת, וזה את אמרה בני חמת ובני החי, אז היא הקדימה. אז זה לא בדיוק ראיה, כי הרבה פעמים בתנ"ך יש לנו מבנה כזה חייסתי של א' ב' ב' א'. פשטות הסיפור שמה שהביא את שלמה לדעת את מי האימא האמיתית, זה הסיפור של החרב. וכאן אני לומר שני דברים, נקרא רק את הפסוקים האחרונים. ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו, היא אימו. חז"ל כבר הצביעו על הבעייתיות שיש במילים האלה, היא אימו, ויחסו אותם לרוח הקודש ולא לשלמה, אבל הדרך הפשט, יש כאן בעיה. תפקידו של המלך כשופט הוא להכריע, ולומר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו, על פי מידת הראייה האנושית, זה סביר. לומר, היא אימו, זה כבר אמירה נחרצת של ידיעת האמת המוחלטת, והרי אי אפשר לדעת האם היא באמת אימו. אולי האמא היא האמיתית היא דווקא הזאת שאמרה, גם לי גם לך לא יגזורו, והמידות שלה הן מושחתות, והשנייה הבינה שזה יותר מתוחכם להתנהג כמו שהתנהגה. יש באמת ידיעה ב-100% שהיא אימו? שופט אמור לפסוק לפי ראות עיניו. הוא לא אמור בהכרח להתיימר לדעת את האמת המוחלטת. אבל זאת לא הנקודה המרכזית שיש כאן בסיפור הזה. יש כאן נקודה יותר בולטת, והיא בולטת שוב מתוך ההשוואה לפרשת מקץ. כמובן שיש הרבה נקודות דמיון בין שני הסיפורים. יש לנו ויקץ שלמה והנה חלום, ויקץ פרעה והנה חלום. זה ביטויים שכמובן הם מזכירים. יש לנו בשני המקרים אדם שעומד לפניו אתגר לפתור איזושהי תעלומה שאף אחד לא מצליח לפתור אותה בזכות חוכמתו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לשלמה לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ביטוי שמזכיר את הדברים שאומר פרעה ליוסף אחרי שהוא פותר את הבעיה, אין נבון וחכם כמוך. שני המקרים, שני האנשים החכמים, הם נקראים נער, אנוכי נער קטון, שם איתנו נער עברי. בשני המקרים האנשים הללו חולמים חלומות, שלמה חולם, יוסף בעל החלומות, ובשני המקרים והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקרא פרעה שם יוסף צופנת פניך ויתן לו את אסנת בת פוטיפר הכהנה, כלומר הם נישואים שקשורים למלך מצרים, ושני האנשים מביאים את עמם לסגסוג שמתואר במילים דומות, יהודה וישראל רבים כחול אשר הים, לרוב אוכלים ושותים ושמחים, מול ויצבור יוסף בר כחול הים הרבה מאוד עד אי חדל לספור. אבל דווקא מתוך ההשוואה, כשאנחנו בוחנים מה היו המילים של יוסף כשהוא עמד לראשונה לפני פרעה והתבקש לפתור את החלום, מול מה אומר שלמה כשהוא מבקש לפתור את הבעיה שאף אחד לא יכול לפתור אותה. המילים הראשונות של שלמה היו, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. איפה מזכיר שלמה את שם השם בכל הסיפור הזה? נכון? הוא לא מזכיר. שם השם לא נזכר בפיו של שלמה. דקה אחרי שהוא מקבל את ההבטחה הגדולה מאת השם, הוא לא אומר, אלוהים יענה, או החוכמה לאלוקים, הוא לא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיסייר את הדברים, הוא בא ואומר, היא אימו. וכשהסיפור נגמר במילים, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. מה פירוש הביטוי חוכמת אלוהים? האם חוכמת אלוהים זה חוכמה מאת אלוהים או חוכמה של אלוהים? היינו מצפים ששלמה יבהיר לעם שזה חוכמה מאת אלוהים, אבל שלמה שמבקש אולי להיות כאלוהים לדעת טוב ורע, משדר לעם שיש לו חוכמת אלוהים, הוא לא אומר בדקה אחת לעם שזה חוכמה מאת האלוהים. והתחושה הזאת שהיא שוב מזכירה לנו את הסיפור של אלישע, שהאדם שזוכה למעלות גבוהות ורוחניות אבל לא מספיק מדגיש שזה בא מעת השם ויוצר לפחות את התחושה כלפי הציבור שזה משהו אישי שלו, זאת תחושה שאולי היא השורש שממנו בסופו של דבר הגיע הסוף הטרגי של מלכות שלמה וההידרדרות שלו לעבוד, להקים במות לעבודה זרה וליפול בריבוי נשים וריבוי סוסים וריבוי כסף וזהב, מתוך איזושהי תחושת עליונות שאת השורש שלה אפשר למצוא כאן בסיפור וללמוד אותו מתוך אותה השוואה שבין ההפטרה לפרשה, ודרך שתי הדוגמאות הללו לראות את התבונה והמסר העצום שאפשר ללמוד מהשוואה שבין סיפורי ההפטרה לסיפורי התורה, והדברים האלה בכמה וכמה היבטים חוזרים בספר של הרב משה בהפטרות שונות בקשרים האלה של ספרי הנביאים. ואם הרב יהודה דיבר על הצורך למצוא באיזה מסר אקטואלי, דומני שאנחנו עדים עד כמה חשיבות שיש לרבנים ולמנהיגי ציבור לא להציג את עצמם כבעלי יכולות שלא נמסרו לבשר ודם, ולדעת שהכל מעט השם. תודה רבה.
תודה רבה לרב בזק. אני מבקש להזמין את ראש הישיבה, הרב משה ליכטנשטיין, לשאת דברים.
ערב טוב. אני מוכרח לומר שיש לי קורת רוח רבה הערב, לא בגלל שבאו מדברים על הספר שאני כתבתי, אלא פשוט שעוסקים בהפטרות, ואני מקווה שהערב והספר יגבירו את המודעות להפטרות בכלל. יצא הרבה פעמים לשמוע שיעורים פרשת שבוע בבתי כנסת, ישיבות, לקרוא בעיתונים, מעט מאוד באופן יחסי מוקדש להפטרות עד כמה שאני מתרשם, ואני מאוד מקווה שבאמת הספר ייתן איזה דרבון או איזשהו זריקת מרץ לעיסוק בהפטרות בצורה יותר מסיבית. זה מה שבאמת חשוב, מה שבערב הזה לעודד את ההפטרות לחזור למקום, כי כפי שכבר הוזכר פה, וזה באמת מסר שהספר מנסה להטמיע פעם אחרי פעם, הפטרות באמת באות להכניס לנו איזשהו מסר קיומי. אני אספר סיפור, הפציעו לי כל מיני הצעות לקריחת השער, כי ההוצאה לא, שלחה הצעה ועוד הצעה, ואני הייתי מאוד נחמד, שללתי אחד אחרי השני, כי כולם נתנו תחושה שמשהו מאוד ארכאי, את הגלופה הראשונה שהם שלחו היה בזה מגילה שרופה, עם איזה חוטה משעבה, כאילו שמצאו איזה מגילה בחפירות. ואני אמרתי לאדם שמרצה לו, שכל הספר בנוי על התפיסה שזה אמור להיות אקטואלי, ולא איזה משהו בעבר הישן, וניחוח מאוד חריף שהארכיאולוגיה עלה מתוך התמונה ששלחו, וככה עוד תמונה ועוד תמונה, עד בסוף אמרתי לכם, התחיל לשלוח כמו של טבע, לא של היסטוריה, כי ראיתי אמרתי, טבע זה מעל הזמן, זה תמיד יהיה קבוע, ובסוף איכשהו הם שלחו את זה, ואם הם לא יודעים מה הם עושים, לפחות מזלה ידע, והרעיון שאיזה נתיב יוצא מתוך איזשהו מקום קמי, ומגיע אליך לחיים שלך, זה סוף סוף ראיתי בזה משהו טוב. אני אנסה לומר את זה בצורה אחרת, אנחנו הולכים בית הכנסת, ונזכר באותם בתי כנסת בחוץ לארץ, שיש שם הרבה פעמים שבטים, הדלתות תנהלנה בשעת הדרשה של הרב. ואני תמיד שאלתי את עצמי, ואני מרשה עצמי לומר את זה פה, כי אני אמרתי את זה גם בחוץ לארץ, באמירה חזיתית לקהילה שהייתי שם, מילא, זה מאוד יפה וחשוב שאתם רוצים לשמוע את הרב, אבל בקעת התורה הדלתות פתוחות, ומשה רבינו הוא גם רב, ומדוע אומרת, לא להקשיב בקעת התורה, וזה יכול להיות בהפטרה. אני חושב, גם אני נותן שיחות בלי שבת לפעמים, בוודאי זה עושה קורת רוח, שאדם בא הבית, שבאים הביתה ומדברים על מה שהרב אמר. כאילו, ב-90% אומרים נגד מה שהוא אמר, ב-10% מסכימים איתו, אבל לפחות זה רלוונטי לשולחן שבת. ותאמר לעצמך, זה יפה מאוד, אבל הרעיון שההפטרה או שהנביא אמור את אותו דבר, אתה אמור לבוא הביתה ולהתמודד עם הבעיות שהנביא מציף. והנביא באמת מציף הרבה מאוד מסרים ודילמות והנביא יודע מה עושה לא פחות טוב מאשר אנחנו יודעים, אז נכון, אנחנו חיים בתוך המציאות ההיסטורית שלנו, אבל כפי שכבר נאמר פה, נבואה שהיא צריכה לדורות נכתבה, ולכן, באמת, אני חושב שעוד משמעותי וחשוב לבוא ולראות את ההפטרות כמשמעותיים לחיינו אנו. עכשיו, אני כתבתי בהקדמה, ואני, עכשיו זה באמת, אני כתבתי זה בראש בשביל להבין לעצמי, כי אני מניח שאחת הבעיות המרכזיות לא מבינים, אבל בזקנו בצדק, שהדברים האחרונים זה אתגר הגדול, אני כתבתי את הספר כי אני לא הבנתי את ההפטרות, או יותר כאן, אני לימדתי את ההפטרות כי אני לא הבנתי אותם, ולא הבנתי אותם מידה רבה, כי הנביאים האחרונים קשים להבנה באמת. לו כולם היו כמו ספר יהושע המלכים, אני לא בטוח שהייתי שובר את הראש עליהם, והייתי מדרבן את עצמי להתיישב לכך. וכפי שרמב"ם כבר אמר, על פי הידיעה תהיה אהבה. אם אדם יודע משהו, מבין, אז גם אוהב יותר, הוא מזדהה יותר, אוהב יותר, ועל כן אהבה מביאה לידי ידיעה, שאתה אוהב משהו, אתה רוצה לדעת אותו, אבל ידיעה גם מביאה לידי אהבה. ועל כן, יש חשיבות מרובה בעיסוק, בנושאים הללו, לנסות להבין, להשכיל את ההפטרות. לפני שאני אבוא לנושא שנבחר, אני עשינו קודם כלל סבב, מעבר לכמוקרת רוח שההפטרות זוכות הערב, מערב שעיסוק בהן, כמובן אני רוצה לפתוח בדברי תודה, שאולי הייתה הזדמנות אחרת לומר את זה, וכתוב שצריך לדעת הקדוש ברוך הוא בפני קהל, אז א', באמת לפתוח בהודעה לקדוש ברוך הוא, זה לא מובן מאליו שאדם זוכה בכלל לשבת ללמוד. לא מובן מאליו שאדם בכלל זוכה בחיים המסורים בידיך, הנשמתים הפקודות לך, והניסח שבכלל עמנו, לא מובן, ודאי לא מובן מאליו שאדם זוכה ללמוד, ולא מובן מאליו שאדם זוכה ללמד, רוצים מתחת ידו חיבור שלהם. אני לא רואה את זה כבכלל כמובן מאליו, אני לא יודע, לפני 28 שנה הייתי אומר שאני אהיה פעם אזכה לכתוב משהו שעם כל הפגמים שלו, אני מקווה שהוא מוסיף איזשהו דעת וידע, ופשוט, אולי חסר לי השפה לבטא זאת, פשוט קורא בערך לפני הקדוש ברוך הוא מת, וקורא ומשתחבר ומודה לו, שנתן לי את מיודי ועד היום הזה, שביאני עד הלום, וזיקני מרת להוציא תורה שבכתב, והוא שואט אותו גם בדרך הזאת. ברמה אחרת ובנימה אחרת, אני גם רוצה מרת להודות, אני רוצה לזמור פה להודות גם כמו להבדי לבשר ודם, בראש ובראשונה, לאמא שנמצאת פה מרת על על כל החינוך, ועל כל וגם על חינוך אין מה לומר, גם הרבה מאוד צירות בתנ"ך, דיברנו על הרבה מאוד פרקים והפטרות, ויש פה הרבה מאוד, אני חושב ש לפחות אני רואה את טביעות האצבע שלה בהרבה מאוד מהפרקים הניתוחים פה, ולהבדיל בין החיים לבין החיים, גם כמובן לאבא הרי נקבת נשכבו, ש גם, כמובן, גם חותמון ניכר פה בהרבה מאוד מהפרקים, ובאמת, אני מודה לקדוש ברוך הוא שוב פעם שזיכה אותי בהורים שברכו אותי וגידלו אותי וחינכו אותי, וכמובן, אם אני אומר פה תודה בפה מלא, ולאבא בקומו שוב המרומים, אני גם, כמובן, מודה מעומק ליבי. ברמה אחרת אני רוצה לדעת כמובן לכל מי שטיפל בזה, כל האנשים בדרך עזרו מרת בעריכה, בדחיפה וכדומה, ולא עפרתי אותם כאן, מרת הם מוסכמים במבוא, וכן כמובן גם מי שגן את הערב הזה מרת, לקהילה כאן שהלכה את הערב, למארגנים איתם ישיבה, מרת אלי דוקוביץ, הילמן ויוני הולצר, ו פומר אחרי אתו כמובן גם לישיבה באופן כללי על בית היוצר, קצה רוחני שמאפשר לי ושאר הבנים בישיבה לגדול לחדש באווירה של שגם אינטנסיבית וגם נעימה, וכל זה האמת רואה את עצמי כחייב הרבה מאוד תודה בסופו של יום הכל מתנקס, חזר לקדוש ברוך הוא ש... וכמו מת בקרה, ואני מודה לו ומתפלל גם על העתיד כמובן. טוב, אני אומר כמה, אני הגדרתי את הנושא של הדברים שלי, לקחים, לקחים או מסרים מההפטרה לעבודת השם שלנו. אני נמצא בדיוק, אני פה באיזשהו מלכוד בלתי אפשרי. יש אנשים שקראו חלקים, לפחות הדוברים הקודמים, יש אנשים שלא קראו. אם אני, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אמר את מה שכתוב בספר, אז יש כאלה שכבר שמעו, קראו את זה, ולמה להעניש אותם ולשמוע זה עוד הפעם. אם אני מניח שאנשים קראו את הספר, אז אוי לי מאלו שלא קראו, שאני מניח שהרוב הגדול לא קרא. אז לכן אני אשתדל לזהות כמה תמות או כמה עקרונות שנראים לי מספצים של אמירות מערכתיות ותוך איזשהו רמיזות או אמירות מסוימות כלפי מה שכתוב בדברים עצמם. ראש ושונה, מה שכבר ברוך השם אני פרוטצתי לומר, מה שאמרתי כרגע ומה שאבי יהודה הדגיש באמת את הנקודה שמדובר פה במסרים אקטואליים. לכן אני אעשה לזהות כמה עקרונות משמעותיות. א', הרב בזק דיבר קודם על הסכנות שאנשים גדולים, אני רוצה לדבר קצת על פוטנציאל שאנשים קטנים, אולי הצד השני של המטבע, בדרך כלל האדם הגדול לא שם לב הסכנות שאובות לו, והאדם הקטן לא תמיד מודע לפוטנציאל שיש לו. א', אחד המסורים המרכזיים, ועכשיו זה, מדובר פה, כפי שנאמר כבר קודם, מדובר בהפטרות של לקוחות כמעט מכל הנביאים. אם אני זוכר נכון, יש 3 נביאים מתרי עשר שלא זכו להפטרות, ואני זוכר כרגע מי, צפניה ועוד שניים, אני זוכר כרגע... נחום ו... לא, חבקוק זה בחוץ לארץ, יש הפתעה מים תושעים של שבועות, זה בחבקוק. יש, כאילו, טריוויה להפטרות אני יכול...
צפניה.
צפניה, נחום ו... חגי. כן, אוקיי. בקיצור, יש 3 כאלה, זה אני זוכר. על כל פנים, בעצם זה לא מסוים מהפטרות, זה בעצם מסוים מהנביאים. ואפשר לבוא ואת כל מסוים שבעולם כמעט. והם כמובן בני המתבונן. א', אני חושב שיש פה מסר אחד, וזה חוזר מה שאמנון דיבר לפני כמה דקות, על הדרמות האנושיות. יש כאן כמה וכמה הפטרות שעוסקות בחשיבות הדרמה האנושית, ופה אני חוזר לשונמית, ודווקא לצד שנמצא בספר הפרות, בלידי ביטוי קודם, הדילמה של האישה שמתמודדת עם בעיית פוריות קשה, התחושות של את תחזה בשפחתך, כמה דברים הללו הם משמעותיים מרכזיים. רק השבוע ישבתי עם איזה מישהי שמתמודד עם בעיה כזאת, וכל מה שדיברנו סביב לדילמה הזאת. עד כמה המשיך להתעלות בתקוות, עד כמה זה לגיטימי מבחינת דתית לומר דיינו, ועד כמה התחזה בשפחתך הופכת להיות גורם עמיק בשאלות של ביטחון ו... והאמונה, דילמות, מה שהם בדם הנפש, שהם נמצאים ב... הנביא בעצם אומר לנו, אילו השאלות שמעניינות הנבואה. הנבואה מתעניינת לא רק במטאפיזיקה, ולא רק בשאלות של גאולה וגלות, וכל המהלכים הרחבים שחיים הנביא מציגים, אלא גם מתעניינת בדיוק בשאלה הזאת. זאת אומרת, מה עובר על אותה אישה, בין אם זה חנה והדילמות שלה, ובין אם זה כר שונמית, הדרמה האנושית תופסת לא פעם ולא פעמיים את מרכז, את תשומת הלב, וחשוב, זה חשוב בכלל בחיים, אנחנו עומדים בספר ספר בראשית, ספר בראשית זה לא רק מעשה בו סימן לבנים, ספר בראשית זה היסטוריה של אבותינו, ויותר מזה, התמודדות עם מצבים אנושיים, משפחות שמתמודדות עם בעיות, אנשים שמתמודדים עם עקרות, עם סכסוכים משפחתיים, עם מערכות יחסים בין אחים. אלו באמת, זאת תורת האדם, זה כלל גדול בתורה. בשנית, אני בוא עכשיו באמת מהדרמות האנושיות למיניהם, למה שמעתי קודם. לעיקרון של האדם הפשוט. ניקח משל הפטרה של פרשת בשלח, סיפור של יעל. יש שם מלחמה, בעצם מלחמה של שליטה ומלחמה על כל הנעשה בארץ. פתאום יש שם איזו אישה שבאיזשהו מקום די צדדי בכל העסק הזה, אומרת, בני קני הם קצת, זה כמו בדואים, כאילו לא, הם לא במרכז ההתמודדות, הם לא שייכים לקוחות, הם לא לעם ישראל, עם ישראל והכנענים נלחמים, הוא איזשהו שבט קטן ושנמצא בצד, כאילו מי שכתק בסדר שהם כמו השוויצר, הם בחבדם השנייה, והם באיזשהו מקום, ו... פתאום מתגלגל לידי איזו הזדמנות, וזה כמה הדבר פשוט הקל, זה להיות ראש קטן, ולא לתת שום דבר. היא יכולה לתת לסיסרה להתחבא שם, היא לא חייבת ליזום. אף אחד לא בא בטענות אם איזו אישה פשוטה לא הייתה הולכת והורגת את סיסרה, ויוזמת איזה מלאך שלם, הוא אומרת, מים שעד, היא הייתה יכולה לתת לו מים, ושלום הישראל, לא תתחיל תכנן, לתת לו חלב, ולהודים אותו, וכדומה. אבל פתאום אתה רואה, מה אדם הבודד, שנקרא לסיטואציה, והוא שומע את הקול הפנימי שלו, ובעצם אומר לו, בוא, תקום, ותתעלה. כמובן, צריך לזכור שזה על רקע ברק בן אבינועם, שבדיוק יש מקום בהפך. ברק שם נעשה לברוח, מזמנים אותו ותופסים אותו באוזניים, והוא כמעט מסרב, דבר צריך בכוח להביא אותו למלא את יהודו. אתה צריך להגיד לו, כשהגיד לו ביד אישה מחר שם את סיסרה, וכבר תמיד הפסוק הזה מזכיר לא רק את דבורה, מזכיר גם את יעל. בסופו של דבר, ביד השם מחר את סיסרה, זאת גם יעל. כי ההבדל הוא שיעל באמת, כי דבורה אומרת, אורי, אורי, דבורה, אורי, דברי שיר, אבל זאת שבאמת התעוררה וזינקה, היא יעל, וברק בורח, והיא, טוב, פתאום את הגנרל מסרב לעשות, או לא מוכן, צריכים לכפות עליו, נשמע לצו השעה, ולעומת זאת, כמו האדם הפשוט, שומע את משק ענפי ההיסטוריה, מבין את המוטל עליו, ויוזן. אני אגיד דוגמה אחרת, אני אקח את רחב. אני כתב איזה בהרחבה בספר, ו... יש שם בפנים, רחב היא משוליים שבשוליים שבחברה. היא עוסקת בזנות. חז"ל, גם בזבחים בתובנה מדהימה, חז"ל אומרים שהיא הייתה בת 10 כשהיא התחילה לעסוק בזנות. זאת אומרת שהיא בעצם התדרדרה לזה, לא מדובר איזה מדם ש... שהוא יצנית צמרת, מדובר באישה משולי החברה שממצוקה סוציו-אקונומית, כלכלית, היא פשוט נגררת, היא נגררת לזנות מתוך המציאות החיים הקשה, היא חיה במקום הכי חשוף, הכי מסוכן, הכי עלוב מבחינת אחת המיקום, מי גר בחומה ולא בשכונת יוקרה, היא מנוצלת לכל החברה הגבוהה, היא... מתברר שמתמרו את הקליפה מאחרי המציאות כמו הסוציו-אקונומית החברתית, אתה רואה אדם או אישה עם יוזמות וכוחות נפש מדהימים. יש שם מסירות נפש ונאמנות ונכונות בעצם להגן על האחר תוך כדי סיכון. אם היא צריכה בצורה בוטה יותר, אם היא הייתה בשואה היא הייתה חסידת אומת העולם. זה פחות או יותר הדמות שמצטיירת שלה במסירות נפש, וזו אגב אחד המסרים שעולים מהרבה מהפטורות, ולא רק מהפטורות, מסירות נפש מביאה לידי תוצאות אדירות. זה נכון אצלה, זה נכון אצל חנה, כשחנה אומרת, כשיהיה לי בן, אני אקריב את החלום שלי, אני אבטל כל החלום שלי, מה שכנתי כל החיים, אם גאה לי בן, אני אשאיר אותו הקדוש, אז מה היא בעצם אומרת? היא בעצם מוכנה למסור נפש במובן עמוק יותר. בעצם את החלום שלה לוותר עליו, ובגלל זה היא מתברכת כמובן בבנים. זה מקביל מה שקורה אצל משה רבינו, עם עין מכינה מספרה שכתבת, מה שקורה אצל אסתר. יש הרבה מאוד מסירות נפש שזוכה פעם אחרי פעם לשכר שלו. ניקח יש לנו נבוא נושא אחר. ההפטרות עוסקות במפגש שבו האדם פוגש את הקדוש ברוך הוא בצורות שונות, מצבים שונים. כל אחד מאיתנו פוגש את הקדוש ברוך הוא בעולמות אחרים. יונה פוגש בצורה מסוימת, אליהו בצורה אחרת. יונה מתמודד עם המפגש, איך אתה מכיר דבר השם, מה לעשות כשדבר השם לא נראה לך נכון, כאילו, מה אדם, בעצם זה דילמת העקדה אם נרצה, מה אדם עושה כשהקדוש ברוך הוא אומר לו משהו שלא נראה לו, שהוא לא מסכים איתו, הוא לא מסכים איתו מסיבות לא של נוחיות, הוא לא מסכים איתו מסיבות של קדושה. יונה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאברהם יכולה להתווכח, דהיינו, אני, בשם השם אני לא מסכים איתך, כי אתה מוכן להסתפק, אתה מוכן לקחת תשובה מסכנה ועלובה כזאת, ותשובה שמהשפה ולחוץ, בשם הגמרא, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. אז יונה מדבר בשם האמת והצדק, הוא לא מדבר בשם הנוחיות שלו. אז מה אדם עושה כשהוא נמצא במצב כזה? האם בריחה זה פתרון? האם חייבים להיות כמו אברהם? האם אפשר לברוח? מה קורה כשמנסים לברוח? כנ"ל אליהו, שגם הוא בורח. המתח שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא, כאשר לא נראה לך או המציאות, אצל אליהו לא נראה למציאות, עם ישראל, משם חזל, הוא טבע את כבוד האב, הוא כעס על מה הקדוש ברוך הוא עשה, טבע מה שעם ישראל, כעס על מה שעם ישראל עשה, ואליהו מנסה לברוח, יונה קורס מה שקדוש ברוך הוא עושה, איך האדם מתמודד עם הדילמות הללו? כמובן, יש אחרי זה בספר הכתובים, כמובן, את איוב שמטפל בזה בצורה מסיבית ממקום אחר, ויש גם בנביאים פרקים שלא בהפטרות שעוסקות בבית של צדיק ורע לו. אבל כשלא מקבל משימה שלא נראית לו, איך הוא עומד ומתמודד עם זה? או ניקח דילמה שהיא כל כך אקטואלית בימינו, האם לשתף פעולה עם הממשלה שלא מסכימים איתה מבחינה דתית ערכית? האם, למשל, האם נכנס לקואליציה שאתה לא מסכים עם האהבה למעט את הנזקים? או להגיד, אני אשמור על האמת שלי ואני לא אכנס. זה בדיוק הוויכוח שבין אליהו לעובדיהו, כמה שאני מבין. אליהו אומר, אם אחיו הוא רשע, אין לי מה לעשות איתו. אני אומר, או אני עושה איתו דוקה בצהרי היום, או אני בורח ונעלם מהשטח, ואני יוצא את הגשם. ועובדיהו הוא מאמין שצריך לתקן בפנים, למזער את הנזקים. הוא בעצם מנכ"ל משרד ראש ממשלה של אחיו, כאשר הוא יודע שאחיו רשע, והוא חושב שצריך להיכנס ולתקן מבפנים. זאת הדילמה שכל אחד, כאילו, פעם ארבע שנים קוראים את זה בעיתון, את הדילמה הזאת. תיכנס לממשלה, אתה נגד החזרת שטחים, תיכנס לממשלה שמוכן להחזיר שטחים, אתה מזהיר את הנזקים, או תישאר בחוץ, ולא תהיה שותף בשום דבר שאתה לא מסכים איתו, אבל גם תהיה חסר ההשפעה. זה ביותו דילמה, מעניין שבמקרה הזה, גם חזר אחרי זה בא ומוסיף עוד קומה. חזר לנו עם גדול, הנאמר בעובדיהו, יותר מהנאמר באברהם. אברהם יראה את השם מאוד, כי זה הייתה קשה להיות יראה השם בתוך מורה של רשעים. ועובדיהו ואליהו מתעמתים בצורה, ואז אליהו בורח בכלל מתוך עולם הזה, וזו ההפטרה של פנחס, אחת כתיסה, אחת פנחס, וגם כתיסה יחסית נדירה.
גם פנחס.
מה?
גם פנחס.
גם פנחס, נכון. שניהם יחסית נדירים. הבמוצה שלי זה פנחס, ולא זכיתי לקרוא את זה. אותו דבר שם, מה שאליהו שמועס בעולם, שזה אמור, כל אדם שהוא באמת חש את הקדוש ברוך הוא, מדי פעם ימאס בעולם, כי עולם באמת מלא בבעיות, מלא בצרות, וכל הדילמות הללו כל הזמן חוזרים ועולים. ייקח נושא אחר, ואני חושב שהוא מאוד משמעותי, ידמה לי, ואני משוב, זה בעיני המתבונן כמובן, שאחד המסורים של ההפטרות, או שהנביאים, שוב, כי זה הישג חלקי הוא הישג. אני אדבר על ההפטרה שקראנו לפני כמה שבועות, ממש לפני שבועות בודדים. שוב הישג על השם אלוקיך, כי חשבת בעווניך, וכולי וכולי. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוקי ממעשה ידינו. אז מה משתמע מזה? שלו אשור היה כן נותן סוסים, ומרת, הוא כן היה מושיע אותנו. זאת אומרת, אם השוע מספק את הסחורה, לא הסיבה לחזור בתשובה. כי אנחנו חוזרים בתשובה, כי נבח, השוע, לא מסוגל לספק את הסחורה. אבל זה תועלתני לחלוטין. כמו שיונה וזה אומר, מה זה תשובה זה? הם באים וכאשר הם אקדח לערכה, הם חוזרים בתשובה. והנביא אומר, כי חשבת בעווניך, לא הצליח לך. אגב, דיברנו קודם על ספרים, אז זה גם מה שבהפטרה של פרשת במדבר, שגם, זה פרק א' בושר, תשובה ישראל שכך זה פרק י' ד' בושר, בא כתוב שם אותו דבר, איך הם אבין, נותני לחמי, צנוי ופשתי, כי טוב לי אז מעטה. הכל עוד בודקים, טוב לי, לא טוב לי, מספק את הסחורה, לא מספק את הסחורה. אז מה, זה מה שקוראים קורא בשורת תשובה? זה מה שאני רוצה בשם שוב, כאילו, אם אני צריך לתת דרשה תשובה, אז מה, ניתן אנשים דרשה, תחזור בתשובה כי כדאי לכם, כי דתיים יש להם תוחלת חיים יותר ארוכה, כי מי שלא מדבר לשון הרע, יש לו חשבון טלפון יותר קטן. זה מה שאני רוצה להגיד בשורת תשובה? רוצה להגיד לאנשים, כאילו אמש היה זה סנוי, שקוץ מתואב, והיום הוא אהוב ורצוי לפני המקום וכו'. אבל לא, חזל בא ומות, תקראו את זה, תקראו שלא משתלם, מעין ספר משלי כזה, לא משתלם. ולמה? כי המסר הוא, כמובן שעדיף תשובה שלמה. בשביל זה קוראים לפני ראש השנה, סוס הסיס בר השם, תגן נפשי באלוקיי. אבל ברגע האמת, אפילו תעשה תשובה מסכנה, העיקר שיהיה תשובה. כאילו, אני משקראתי את זה בספר, ילד שמרד בהורים שלו ועזב אותה וברח מהבית, גם הוא חוזר הביתה כי קר לו ורטוב לו ונגמר לו הכסף והוא כבר יושב בתחנה מרכזית שבועיים, בסופו של דבר, אם הוא חוזר הביתה, ההורים יקבלו אותו. אז הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל אותנו גם בצורה, הישג חכי הוא הישג, וזה בעצם כל הוויכוח שסוף יום כיפור, כל מפטריונה עוסק בוויכוח הזה. האם תשובה מסכנה, תשובה תועלתנית, אינסטנט, כאילו, יונה אומר, יונה בסך הכל למד דבר אחד, אין פטנטי, אין, תשובה לא הולך ככה, זה לא 40 יום ואני חוזר בתשובה. והקדוש ברוך הוא אומר, זה כן ככה, זה לא רצוי, זה לא עדיף, אבל לסריך לכי הוא עושה, זה בעיה שכל אחד מאיתנו מתמודד, זה כל אדם שמתפלל כל יום. והמחשבות שלו נודדות לכל כנפי הארץ ובתוך כדי התפילה. מה אתה אומר לבחוש, מה אתה אומר תיכוני שאומר לך, אני לא מתרכז בתפילה, מה אתה אומר לעצמך כשאתה אומר שאני בתפילה, המחשבות שלי נודדות? אם אתה אומר לעצמך, זהו הכל או כלום, ומה אתה אומר לבחור בישיבה שאומר לך, קשה להתרכז וללמוד כל הזמן ומתבטל 20% מהזמן, אז אתה אומר לו, אם זה או 100% או 0, או אתה אומר לו, גם הישג חלקי זה משהו, גם להגיע לאיזשהו הישג חלקי, זה גם הישג, זה לא אידיאלי, אבל יש אפשר להתקדם, אבל עצם הישג החלקי הוא הישג מאוד משמעותי. אני חושב שזה המסר שעולה מהבן מהלווים ומהפטרות, שהוא גם עולה מקורות הלכתיים אחרים, ושהוא חשוב ביותר לעבודת השם שלנו ביום יום. כך עוד, עוד כאחד או שניים, יש הרבה מאוד הפטרות שעוסקות במשכן כמובן, כי יש הרבה מאוד פרשיות, והעיסוק במשכן הוא מפגיש אותנו עם דילמות של עבודת השם שקיימות גם בחיינו כל הזמן. למשל, מה עדיף בית כנסת מפואר, ארכיטקטוני מזהיר, או איזה שטיבל קטן, קטן אבל חמים, כעדיף להיות במניין עם 15 אנשים, באיזשהו דירה, מגישים איזו חמימות, או איזה מבנה גדול. זה בעצם, אם ניקח, כמו שאמרנו נעשה קודם, נשווה במקדש שלמה למשכן, נראה את ההבדל בסדר הגודל, את התחושות, את התחושות שהמקדש, על כל הפאר והרוממות, ו... אישיותו של שלמה, שקצת הוסגה פה קודם, גם בישה מדי ביטוי באותו דבר, אז מה עדיף להקריב 22 אלף עולות באיזה טקס מרומם? הוא עדיף את 20 קרש ו... או השאלות שאיך מתקנים, איך מגייסים אנשים להיות שותפים במה שיואש עושה בהפטרה של פרשת שקלים. עדיף לקחת מחצית השקל, עדיף לגייס תורמים גדולים, עדיף לעבוד על התנדבות, עדיף להטיל איזשהו כפייה. יש יתרונות וחסרונות רוחניים לכל אחת מהשיטות, וכאילו בעצם כשהפרשת כי תישא או פרשת שקלים מציעה לנו לתת מס אחיד ויואש, אחרי זה נעשה שתי שיטות נוספות אחרות, זה מציב דילמות שנדמה לי גם הן חשובות, אז הן חשובות גם, גם בימינו. עכשיו, זה דרוב דמות האלו שובות מנביאים ראשונים, נכון שתי הקודות הנביאים, הנביאים האחרונים. ובאמת, זה אכן נכון שהנביאים האחרונים זה החלק המאתגר יותר כמובן. בעיקר, רוצים להתקח דוגמה מההפטרה של השבת הקרובה. אחד הנושאים המרכזיים שמעסיק אותנו, אני חושב שאם אנחנו כל הזמן מתבונים במצבנו, עד כמה אתה רואה את העולם דרך משקפי בשר ודם, או עד כמה דרך משקפי הקדוש ברוך הוא. עד כמה יוצא, אני אקח את זה דוגמה מטאפורה, תחשבו שתי אחת על משחק כדורג, אפשר לצלם אותו מצלמה מעל המגרש, אפשר לצלם אותו במצלמה שהוא על הקווים. אתה קורא שונה לגמרי, אם אתה מצלם מלמעלה או אתה מצלם מהצד. ותמיד, אדם צריך לשאול את עצמו עד כמה, מה הזווית שגלוקון מתבין במציאות. למשל, מורה נבוכים, כתוב מהזווית של המצלמה מלמעלה. הרמב"ם שם מוטל מבעת הרע בראש ובראשונה, מה זה אומר הקדוש ברוך הוא. זה שיש רע בעולם, הוא לא שואל את עצמו מה זה אומר על הסובל, הוא שואל את עצמו מה זה אומר על הקדוש ברוך הוא. השגחה או נבואה, מה זה אומר על האלוקות? מה זה, מה המשמעות שזה עליו תפיסתנו את הקדוש ברוך הוא? לעומת זאת, איוב, כשהוא מדבר על בעיית הרע, הוא לא מוטרד מה זה אומר לקדוש ברוך הוא, מה זה אומר לי וליחסים שלי איתו? איך זה בקישקה שלי? לא איך זה נתפס מלמעלה, מכחת המטאפיזיקה או התיאולוגיה. איוב בעצם הוא ספר ספרותי, לא תיאולוגי. וכאילו חוויית הסובל. וכך, אני אקח למשל את ההפטרה של שבת הקרובה. ספר פרשת בראשית, כל זה מתאר את הבריאה, בעצם מזוויתו של האדם. הקדוש ברוך הוא בורא אדם, למה הוא לא אומר? אבל זה מתאר איך האדם משתלב בעולם. מה האדם עושה? כי הקדוש ברוך הוא כל זה דואג לבן אדם. הוא בורא בן אדם, הוא צריך לדאוג לו, נעשה לו איזה כנגדו, נשים אותו פה. יש מערכות יחסים כמובן מהקדוש ברוך הוא לאדם, של צייתנות, של חטא, של התעלמות, אבל הסיפור מסופר רוב הזמן, כל הזמן בעצם, הבריאה מוצגת, קדוש ברוך הוא ברא עולם, בתוך העולם הזה יש אנשים, והם עכשיו, הוא שם אותם שם, הם האחראים וכו'. אנחנו מגיעים להפטרה, וכאן בנקודה שאני חושב שהיא יחסית ייחודית, או יחסית ישעיהו, ואולי גם תריעשר, יש הרבה פחות אינטראקציה עם השומעים. אצל יחזקאל, אז הוא בא עם זקני ישראל ומדבר איתם, ויש יותר, יש כזה קל יד שהוא כל הזמן מכוון אליהם, ולפעמים מגיבים בצורה חזיתית, לפעמים זה במובלע. כך גם ירמיהו, יש איזשהו מתעלילה, איזשהו זזה קדימה. כאילו החורבן, יש איזה ציר זמן שאתה יכול לשים עליו את את הנבואות. ומה זאת, זה לא שמי יש לי שם כמה אפיזודות, אם זה הסיפור המערכת של חזקיהו שם, ואם זה אומרת, שני יהודים השנים האלו שאנחנו קוראים בפרשת, בהפטרה של יתרו, אבל נגיד, כל המסה של ההפטרות, של סוף ישעיהו, אין שם שומע, זה רק אנחנו מדבר אלינו, אתה מדבר על עם ישראל, כל אמר השם, וזהו. ואנחנו מדברים על ההפטרה של השבת, הבריאה מוצגת, בעצם כצורך גבוה, שמרת, זה קיים, זה תהילתו, זה תפעלתו, הבריאה לא מוצא, זה לא בעצם, האדם לא עשה, בעצם הבריאה היא פשוט מאוד הרבות כבוד שמיים בעולם. זה נותן זווית אחרת לחלוטין, אז במה אחת מדגיש את מה שבאנו למה קודם, שבאמת ההפטרה והפרשה משלימות אחת השנייה על ידי זוויות שונות, במה אחרת, מה שאני באתי כל הזמן, שיש לך המתח הזה, איך לחיית העולם? כעולם שבשר, כצורך הדיות או צורך גבוה? כעיני גבוה או עיני הדיות? או אותו דבר ראינו גם, זה כאן, 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 פה באחד הפרקים, ההצגה של, הצגה של הגאולה. כי הוא פרשת לך, נדמה לי, אנחנו נקרא הפטרה, שתציג את הגאולה, למה הגאולה טובו? כי גם, וגם בשבת הנחמת בחלק מההפטרות האלו, כי אנחנו עבדיו של הקדוש ברוך הוא, הוא דואג לעבדים שלו, למה זה טובתו? הוא אומר, זה טובתו לגאול אותנו, לא רק זה, לא כמו שחזקים את איזה חילול השם, יש לה הקדוש ברוך הוא אינטרס, אנחנו עבדיו, וחילות, כל אתם עדיי, אז אני דואג לעבדים שלי, לעדים שלי, ו... בעצם את כל תהליך הגאולה והגלות מתואר מהזווית של כבוד שמיים, לא מהזווית האנושית, בניגוד לספרים אחרים, הפתעות אחרות שמתארות. אז כל זה נחיל את המתח הזה שבין נחיית העולם דרך עולמנו, או דרך בעצם עולמו. ועשרים בנקודה הזאת, זה גם בלט בהפתעות שקראנו לפני שבוע ממש בסוכות, זכריה... מתאר שם בהפטרה האחרונה, הוא מתאר את אחרית הימים, וגם כמובן גוג ומגוג, וראש אם זוכר נכון אומר שזה אותו מלחמה, אז פשוט שני נביאים מתארים את אותו האירוע בדיוק. אני אצטט פה את הספר בזה סיים. ביסודו של דבר, הפערים שבהצגת המלחמה ידי זכר ויחזקל, משקפים שתי פרספטיבות בסיסיות כלפי העולם, הנבדלות זו מזו באופן מהותי. הראשונה עוברת העולם כמקומו של האדם, השמיים שמיים להשם, אך הארץ נתן לבני האדם. וכן שאת העולם הניבה ואת כל מתרחש בתוכו, כמחוז פלוטו מקום הטבעי של האדם. העולם נמצא לחלטו של האדם, מעשור משקף את המפעל האנושי לטוב או לרע. פיתוח העולם, התקדותו הטכנולוגית והפיזית, דרגת המוסר בחברה האנושית, התנהלות ההיסטוריה, מיל אדם כמשימה וחדגה, ומשפוט את העולם לטוב ולמוטב, ולמוטב דרך הפריט של הישג האנושי ואחריות האדם לעולם. מעידה אף את המזון של ישראל במקום בהיסטוריה, יש לראות מהפרספטיבה הזאת, קדוש ברוך הוא כמשגיח ושליט, דואג לצורכי עמו וגומל להם כפי מעשיהם, אך הוא עושה את כאב ודואג לבנו, כמלך למען נתינה וכרדות בעבדיו. העולם הוא עולם של בני האדם, בתוות האדם ולא כבוד שמיים ובית הגאולה. מעידך ניתן לראות את העולם כביטוי לרצון לחכמה האלוקיים, קדוש ברוך הוא יצר את העולם, ברא אותו, משגיח עליו ושלוט העולם, שוכן מפותח כמפלא של אלוקים. טוב, אני אפשר להמשיך, זה, הדבר הזה חוזר לעצמו, מה של אדם שקונה מחשב. אתה מחשב, נועד לשרת את האדם, מצד שני, טיב העבודה וכמה תקלות יש או אין, משקף גם כן משהו על החברה, אם החברה היא הצליחה או לא הצליחה, והנביאים כל הזמן נותנים לנו, באיזשהו חוף שמה הם משלים את הזווית. התואר ביותר עוסקת בעולם האנושי של האדם, זה כלל גדול, זה ספר תודות אדם, זה כלל גדול בתורה, והנביאים הרבה פעמים נותנים את הזווית של כל אמר השם, לראות את היקום, את המציאות, גם מהזווית האלוקית, ובזה אנחנו אמורים כאמור לחיות גם את זה וגם את זה, ו... גם פה אומרת, יש עוד תמה, וכמובן יש עוד הרבה מאוד עקרונות נוספים שנמצאים בהפטרות. אני שמעתי בתחילת הדברה, אני מקווה שכל אחד יראה את הערב הזה כמנוף ודרבון לעסוק בהפטרות, והיה זה שכרנו. תודה רבה לכל המגיעים, לכל המשתתפים, תודה רבה. תודה רבה.